חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
עמק. יש לי פה שערה באמצע הפריים. אתה יודע למה יש לי שערה באמצע הפריים?
למה יש לך שערה באמצע הפריים?
כי הסתפרתי אתמול.
נכון, שלשום.
אתמול.
הייתי אצלך.
שלשום.
נו.
זמן טס כשנהנים.
כן, זמן נף.
יש לי בעיה בשער.
הוא נראה טוב.
תודה.
הלו, הלו, הלו.
הלו, הלו, הלו. או כמו שאומרים בפריז, בונז'ור.
בונז'ור, 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 סלו, סלו, סלו.
שלום לך, אורן לוקסנבורג.
שלום לך, אפרת אנזל.
האיש שאנס אותנו לעשות תוכנית מספר 2 על פריז ברצף מהסיבה הפשוטה והגיונית, שבפעם הראשונה לא הספקנו לדבר על חצי ממה שתכננו.
מבחינתי לא דיברנו על כלום. עוד לא התחלנו, זה היה פתיח.
עוד לא התחלנו? תראה, פריז,
כן.
ואמרנו את זה בפתח התוכנית הראשונה,
כן.
צאו מנקודת הנחה, לא תספיקו לעשות את כל מה שאתם רוצים, לא, בוודאי ובוודאי שלא תספיקו לאכול ולשתות את כל מה שאתם רוצים, אבל אפשר לנסות, אנחנו לפחות מנסים, 30 פעמים בערך הייתי בפריז, כל פעם מחדש אני מנסה להספיק הכל, ולכן, אחרי שהפעם הקודמת מיקדנו את התוכנית בעיקר במסעדות, היום החלטנו למקד את החלק השני יותר בקניות, יותר בשווקים, סופרים, קניות הביתה, וחיי לילה.
חיי לילה.
כן, גם.
טוב.
למרות שזו התוכנית השנייה, יש לנו כל כך הרבה דברים שלא ידעתם על פריז, שהנה, עוד 5 דברים שלא ידעתם על פריז.
בכל פריז יש תמרור עצור אחד.
באמת?
באמת, ככה אומר המיתוס. אני ממליץ את
זה מיתוס, לא יכול להיות.
יכול להיות שזה אמיתי גם. אני ממליץ את החברינו הפרנקופילים שמסתובבים בפריז, לאתר את התמרור הזה, לצלם לסטורי ולתייג אותנו.
לוקסי, נראה לי מה זה עבדו עליך. אין מצב שיש רק תמרור עצור אחד, אז איך הם עוצרים?
רמזורים.
מעניין, מעניין, גישה מעניינת.
כן.
אוקיי.
נקסט.
שים לב, לפי ההלכה היהודית,
כן.
לפני שאוכלים קרואסון ממולא בשוקולד, מה שנקרא פאו שוקולד, צריך לברך את בורא מיני מזונות, ולא את שהכל נהיה בדברו. אתה יודע למה? כי הבצק הוא העיקר ולא השוקולד. ועל זה יש לי מה להגיד.
גם לי.
הם לא אכלו פאו שוקולד כאילו...
זהו, הם אכלו רק לכלחתו. בישראל,
הם
בדיוק.
הם אכלו בישראל, שם זה מפוצץ שוקולד, ולדעתי הם צריכים לשנות את הברכה לשהכל נהיה בדברו.
שהכל נהיה מדבר השוקולד.
בדיוק.
אני ממשיך.
כן.
צרפתי אוכל 25 קילו גבינה בשנה.
זה הרבה.
ישראלי אוכל בארץ זבת החלב ודבש שלנו, וכל ה... שעושות לנו כל חברות הגבינה, 5 קילו גבינה.
מטורף.
ואנחנו שמנים והם רזים.
צרפתי אוכל 0.5 קילו גבינה בשבוע, למעשה מה שאתה אומר, כלומר אוכל 100 גרם גבינה ביום, זה המון. אבל בוודאי שהם רזים ואנחנו שמנים, כי הם... אבל תכף אני אגיע על זה. ישר נדלקת.
מי עוד עובדה?
עוד עובדה, צרפת היא ארץ היין, אנחנו יודעים לדבר על ינות בורגון והיינות הנהדרים של עמק הלואר, ובוודאי ובוודאי על בורדו, למרות שלדעתי בורגון יותר טוב מבורדו, אבל פעם גם פריז עצמה הייתה מלאה בקרמים, אבל אתה יודע, התפתחות והכל, רחובות, מונומנטים, היום נשארו בפריז 8 יקבים קטנטנים, הכי מפורסם שבהם זה יקב מונמרט, שאפשר אפילו לבוא לבקר בו. בתיאום מראש כמובן, הוא מייצר ינות שנמכרים, למיטב ידיעתי רק במחירות פומביות.
אפשר גם לבוא ולעמוד מבחוץ ולהסתכל עליו, כי זה גדר כזאת פתוחה, והיקבים ממש קרובים, ואנחנו נדבר על זה בהמשך.
בקיצור, מה שאתה אומר זה למה לשלם? זה ישראלי אתה. יש לך את זה ביותר ישראלי, תעמדו בחוץ, תצלמו.
תראי, אני לא משלם על מלון, כי אני מחליף דירות, אני מוצא את הטיסות הכי זולות שיש באיזי ג'ט וכל חבריו, ואני עומד מחוץ ליקבים ומצלם דרך האחורים האלה של הרשתות, ואנשים חושבים שהייתי בפנים.
אם זה היה באינסטגרם, עשית את זה.
תכלס, ועובדה אחרונה.
כן.
טם טם טם. יום שישי ה-13. את מוכנה לזה?
כן.
המקור?
כן.
של האמונה התפלה שיום שישי ה-13 הוא יום רע לאנושות, היא בצרפת. ידעת את זה?
כן.
אבל
אולי הם לא ידעו אז.
אולי הם לא ידעו.
אתם, שמאזינים לנו.
הטמפלרים, אבירי הנצרות.
יו, לוקסי, זה סיפור מה זה ארוך עכשיו?
זה סיפור ארוך, אבל אני אקצר אותו.
תודה.
הטמפלרים, אבירי הנצרות, שהיו עשירים מאוד, כי הנצרות, כאילו, תרמו לה הרבה מאוד כסף, היו מלווים, הם היו בנק גדול באירופה, והם היו מלווים למלכים. המלך פיליפ היפה, במאה ה-14, לווה המון כסף מהטמפלרים, והחליט שלא בא לו להחזיר. מה הוא עשה? הוא מינה אפיפיור מטעמו, אחד שכבר היה חצי גוסס ולא יכל להתנגד לו יותר מדי, והכריז מלחמת חורמה על הטמפלרים. Mm-hmm. רדף אחריהם, טווח בהם, קלה אותם כמיטב מסורת האינקוויזיציה, האשים אותם בהומוסקסואליות, בסגידה לשטן, וביום שישי ה-13 באפריל, הצבאות שלו פשטו על כל מחנות הטמפלרים בצרפת, וריכזו אותם. והוא התחיל להוציא אותם להורג.
ולכן, זה יום שישי ה-13.
נכון. 9 ראשי הטמפלרים.
כן.
הובאו ל...
מנוחות?
פונט נף. לא סתם קוראים לזה פונט נף.
יא!
כי שם הרגו את 9 ראשי הטמפלרים.
וואו.
שרפו אותם, אלו אותם למוקד. לפני זה, הם עוד הוציאו מהם הודעות, ולכן הם הביאו אותם כדי שכל העם יוכל לעמוד על הגשרים, זה ממש במרכז הסיין, לעמוד ולהסתכל עליהם עודים באשמות שלהם, ונשרפים למוות, ובשנייה האחרונה הם כפרו באשמות, הם אמרו, זה לא נכון, אתם מאשימים אותנו, האשמות שווא, אתם רוצים את הכסף שלנו, ו...
מה קרה?
ז'אק דה מולי היה המפקד העליון של המסדר הטמפלרי, הוא היה האחרון להישרף, בעודו נשרף הוא הטיל כללה על מלך פיליפ היפה ועל האפיפיור, והוא אמר להם, אתם לא תשרדו שנה, אני מקלל אתכם על מה שעשיתם.
ו?
האפיפיור מת תוך 30 יום,
כן?
וגם המלך פיליפ מת תוך 3 חודשים, ומאז צרפת וגם העולם סובל מכל מיני מגפות ותחלואות ביום שישי ה-13 כבר מאות שנה.
אתה יודע שאני פעמיים הגעתי לבית חולים ביום שישי ה-13?
בבקשה.
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 כן.
הכל בגלל המלך פיליפ היפה.
וואו, תקשיב, מדהים.
אהבת.
לא היה לי מושג.
אמרת שאת יודעת.
מה?
אמרת שאת יודעת.
לא, אני חשבתי שאני יודעת. אני זכרתי סיפור אחר לחלוטין על יום שישי ה-13, אבל אולי זה כמו, אתה יודע, מן האגדות אורבניות, שיש להם כל מיני מקורות, יכול להיות.
יכול להיות. אני מכניס פה המלצה קטנה, כי הסיפור על הטמפלרים הוא אמיתי, כי יש לו עדויות.
כן.
בכל עיר מרכזית בעולם יש חברת תיירות שעושה סיורים בחינם. מה זה בחינם? זה אומר שאתם לא משלמים על הסיור, ובסוף נותנים טיפ גדול מאוד למי שהעביר את הסיור. אבל כראות עיניכם, קמצנים מוזמנים גם לברוח כאילו ולשכוח
די,
לשלם.
די, לא, אחר כך סונים אותנו. מה השלב הבא? לגנוב מגבות?
אז זה פרט שאני למדתי, לקחו אותנו לפונט נף, העמידו אותנו באותה נקודה וסיפרו לנו את הסיפור.
כמה טיפ נתת בסוף?
נראה לי 50 יורו.
נתת?
בוודאי.
לא, אני רק רוצה לוודא.
לא,
בתור ברור. אחד שמצלם דרך גדרות של יקבים.
תראי, אני חוסך איפה שאני יכול, אבל שמי שעושה לי עבודה צריך לשלם.
חד משמעית. מקסים. הפרק הקודם באמת דיברנו הרבה על ביסטראות ומסעדות והכל.
כן.
והחלטתי ככה שאני רוצה לרכז, מכיוון שכאמור אי אפשר להספיק לאכול הכל, את הדברים שחייבים לאכול בפריז.
חובות.
כאילו, בוא נגיד מגיעים לחמישה ימים,
mm-hmm.
אז תנסו להגיע לדברים האלה ובאמת למקורות הכי טובים שלהם.
Mm-hmm.
אין פעם שאני אהיה בפריז ואני לא אוכל קונפי דה קנר, כלומר קונפי שוק ברווז.
כן.
בוודאי לאכול פואה גרה, אם אתם בז'אנר של לאכול כבד אווז. כאילו לא כולם אוכלים את זה. סטייק על הקרם, כאילו קוטב על הקרם, או פילה בקר ברוטב שמנת. אני חושבת שאם לא טעמתם מעודכם שבלולים.
אני חושב שלהרבה לאנשים יהיה בעיה לטעום שבלולים. אני טעמתי שבלולים, אני ממליץ מהצד שלי על שבלולי מאפים.
על כאילו אסקרגו פיסטוק.
אסקרגו פיסטוק, אסקרגו שוקולה, אסקרגו פטל.
תראה, אני מבינה את הרתיעה של אנשים מלטעום שבלולים, אבל בוא, בסופו של דבר, מה ההבדל בין לאכול את זה לבין לאכול שרימפס או מולים, או עדיין זה מדובר ברכיחה?
זה הכל בראש.
זה הכל בראש. אני רוצה לספר לכם שבשפול, שזה ביסטרו מאוד מאוד מוכר ונהדר, הם מפרקים את השבלולים, כלומר, אתה לא צריך לשלוף אותם מתוך הקונחייה, זה הופך את זה לקצת יותר...
נראה כמו קורקבנים.
כן, קצת יותר נגיש. אור המפגש הראשון של הבן שלי עם שבלולים היה שם, לפני חודש, וכשהוא צלח את זה, הוא כל כך התאהב בטעם של זה, שכבר לא היה אכפת לו לשלוף את זה, ומאותו רגע ההוצאה העיקרית שלי בפריז הייתה על השבלולים של אור. כמובן קרואסון, goes without saying, אם אתם יושבים באיזשהו ביסטרו בצהריים, או באיזשהו בית קפה, אז סלט עם גבינת עיזים חמה, מה שנקרא שבשו, אני חולה על סלט פריגורדין, שזה הסלטים שיש להם עם סלט ירוק, שהחסות שם אגדה, עם קורקבנים קונפי, ואוף צלוי ברוטיסרי, כבר דיברנו עליו פעם קודמת, שחייבים לאכול בפריז.
נכון.
והדבר האחרון, שאולי הוא הדבר הכי מאופיין למטבח הפריזאי, מרק בצל.
תקשיבו לפרק שלנו על הבצל, אנחנו מראיינים שם את עיניו, השף של קפה נורדוי, שמכין את מרק הבצל המושקע ביותר בישראל.
נכון.
כן.
כן, אפשר לשתות משהו?
אפשר.
אוקיי, בפרק הקודם אנחנו דיברנו כל כך הרבה, שהשארנו פשוט את הבקבוק לצידנו, לא שתינו כלום במהלך התוכנית, אז אני רוצה לפתוח את התוכנית בדרינק. יבש לי בגלרון. אז כפי שאמרתי פעם, היו המון יקבים בפריז, היום כבר פחות.
כן.
ובכלל, לבחור איזה יין לשתות בתוך תוכנית על פריז, זה בלתי אפשרי, כי יש כל כך הרבה עינות נהדרים, ולכן החלטתי לא לשתות יין. והבאתי לך לילה.
לילה.
מה זה אפקט הסאונד הזה?
את יודעת למה? אני נורא אוהב. אני אוהב את התווית של לילה, כי כתוב לילת, ובהרבה מקומות שמגישים את זה, לא שמגישים את זה כל כך הרבה זמן, אבל כתוב לילת בתפריט.
נכון, ואז נראה כמו לילה טוב.
נכון.
לילה, L-I-L-L-E-T, זה בעצם אפריטיף שמגיע מכפר קטן ליד בורדו, שמי שייצר אותו כבר לפני הרבה מאוד שנים, הוא מיוצר מסוף המאה ה-19, זה האחים לילה. הוא התחילו לייבא אותו לארץ לפני זמן לא רע, ואורי ברוך מייבא אותו. הוא מייבא שלושה סוגים של לילה. אדום, לבן ורוזה. הלבן והרוזה, יש שני מבוססים על יין לבן, כלומר זה לא, הרוזה הוא לא מבוסס יין אדום, שני מבוססים על יין לבן, הרוזה פשוט נבדל שבמקום שיש שם כל מיני אדרים, אז מוסיפים אדרים פלוס פירות יער, זה מה שנותן את הצבע האדמדם. הלילי האדום כמובן מבוסס על יין אדום, הרבה אנשים חושבים שזה סוג של ורמות.
זה מזכיר.
זה לא סוג של ורמות, זה יין שמטובל בליקר. אבל מכיוון שאתה יודע, הוא גם אפריטיף, הוא גם בריכוז אלכוהול מאוד מאוד נמוך, אז אנשים חושבים בטעות שזה ורמות. 17% אלכוהול אני מוזגת לך עכשיו לכוס.
מושלם לצהריים אגב.
מושלם.
מושלם.
אנחנו נשתה אותו עם קרח ועם פלח של לימון, ו... מאוד טעים, כיף לפתיחת ארוחה. אם אתם יושבים אחר צהריים באיזה בית קפה פריזאי ולא בא לכם יין, או שאתם כבר מוגזם לכם לגמרי היין, כוס לילה, זה הדבר. אז זהו הלילה, ואותו אנחנו שותים בתוכנית הזאת. ועוד משהו שרצינו לדבר עליו, הבנו שהרבה פעמים שנוסעים לפריז, אתה אוכל במסעדה בצהריים, ואוכל במסעדה בערב, ואוכל במסעדה בצהריים, ולפעמים כבר לא בא לך למסעדה. כי המפגש עם הצרפתים הוא לא תמיד פשוט. אתה לא מבין, רוב האנשים לא מדברים צרפתית, יש לא מעט מקומות שאין תפריט באנגלית, לפעמים זה הופך להיות קצת קשוח, ובא לך פשוט לשבת בשקט ולא יודעת, לעשות פיקניק, לבשל בבית, וכאן נכנסים לתמונה השווקים של פריז.
מרשה.
אתה רוצה לדבר על השווקים של פריז?
אני רוצה לדבר על שווקים באירופה. ליבי כל כך אוהב אותם, באמת. באירופה יודעים לעשות שוק עיקרים ושוק אוכל כמו שצריך, קומילפו.
כי זה תמיד היה שם. זה לא כאילו ששם מצניחים עליהם שוק עיקרים.
יש גם משהו בכבוד שכל המקומות נותנים לחומרי הגלם, שזה מסורת של שנים, כי הם התחילו כאומה של חקלאים, רובם, כאילו רוב המדינות באירופה, וקידשו באמת להגיע למוצר הטוב ביותר, והם מציגים את זה. ויש המון המון שווקי עיקרים בפריז, ויש גם שווקי אוכל.
כן. אבל חשוב להבין באמת ששוק בפריז זה לא משהו שעכשיו נוסעים אליו במיוחד. כמעט בכל שכונה שמכבדת את עצמה בפריז, כן. יש לך את השוק המקומי, ויש לו תפקיד שהתושבים באותו אזור יוכלו לרדת למטה, לקנות את הסחורה המקומית והטריה שלהם, שיהיה להם לאותו היום.
נכון, זה העניין. השווקים בפריז לא מתמחים בלתת לך את המחיר הזול ביותר, אלא את המוצר הטוב ביותר. את לא הולכת לשם כדי לקנות את העגבנייה הזולה כמו שהולכים לשוק הקרמל. את הולכת לשם כדי לקנות את העגבנייה הכי טובה שגידלו העונה. ומשלמת עליהם מחיר.
הרבה פעמים, גם בשווקים האלה, אתה תפגוש גם את היצרנים הקטנים שמכינים את האוכל, כלומר לא רק את התות, אלא גם את ריבת התות שהכינו בעונתה. הוא יכול לפגוש את היצרן עצמו, לפעמים הוא זה שמוכר לך.
אם ליד הדוכן, ליד הקופה, יש שלט פרודוקטר, זה אומר שהוא היצרן גם של החומר גלם. זאת אומרת, אספרגוס, הוא מגדל את האספרגוס.
כן. מה שאני מנסה להגיד, זה שבפריז לא צריך לעשות מזה אישיו של עכשיו, לעשות יום שוק. יש את השווקים הגדולים, המרשימים, שאתה יודע, נגיד, אולי הכי מפורסם בהם הוא שוק מופתר, שאני אגב פחות מתחברת אליו, הוא באמת שוק מאוד מאוד תיירותי. אבל מה שכן זה באמת להכיר את השוק הקטן שנמצא בקרבת המלון, או הדירה ששכרתם שם, ולהיווכח כמה זה מדהים שהשוק נפתח בבוקר, הוא נסגר בדרך כלל בשעות המוקדמות של הצהריים, ועשר דקות אחרי שהוא נסגר אין לו זכר. כלומר, העולם חוזר לקדמותו והוא ייפתח שוב מחר.
אני חייב גם על זה להתעכב ולהשוות את זה לארצנו הנהדרת, אבל אם אי פעם בילית בסכוניה של שוק הכרמל בשעה 19:00 שעובר הבחור עם הצינור ואחריו טרקטור שגורף ערימות של גועל נפש מהרצפה. אז אנחנו היינו בכמה סגירות של שווקים, שכאילו ב-20 דקות האחרונות זה נוצץ כמו בית מרקחת.
נכון.
אין ירקות על הרצפה, אין שאריות על הרצפה, אין ארגזים על הרצפה, אין כלום על הרצפה.
כן.
כל הדוכנים נראים, נוצצים ומבריקים.
זה ממש ברמה שאם אתה תגיע לאזור השוק הזה סתם, בשעה 4 אחר הצהריים או 2 בצהריים, אתה לא תדע בכלל שבשעות הבוקר יש שם שוק.
נכון.
לא יש שום שריד לזה.
נכון.
עכשיו, השווקים המקומיים האלה הם באמת דרך נהדרת, קודם כל להבין מה בעונה. כלומר, אתה מגיע לשם, אתה לא תמצא את כל הירקות והפירות שבעולם, אתה תמצא את מה שבעונתו. עכשיו שנינו היינו בפריז, אני הייתי בעונת הטוטים והרוברב.
אני הייתי בעונת האספרגוסים.
נכון.
ולא היה דוכן שבפרונט של הפרונט של הפרונט שלו לא היה אספרגוסים.
ואני הייתי חודש אחריך בשלהי עונת האספרגוס, והיה מעט, היה אספרגוס, אבל זה כבר היה סוף עונה, לא היה את ה...
קידמו לפרונט את מה שהיה יותר עונת.
לגמרי. לצד הירקות והפירות המטורפים, אנחנו בדרך כלל נראה שם איזשהו דוכן שניים של דגים ופירות ים, טריים נוצצים מדהימים על קרח.
כן.
בשר, בפעמים, קצב.
מאפים.
מאפים.
פתה.
כן.
מוצרים שהוכנו ובושלו ונמכרים לאותו יום. הכל יש שם בשווקים.
ואני חושבת שזה באמת ההזדמנות להסתכל בעיניים, ככה לקנות לכם את הכמה דברים הקטנים, ולחפש לוקיישן לפיקניק, כי לא כל מקום בפריז זה מקובל לעשות בו פיקניק.
כן, דיברנו על זה גם בעונה, בתוכנית הקודמת.
נכון. רצית אבל לתת כמה טיפים לשוק בפריז, ככה שאני מגיעים לשוק.
תראי, יש שווקים מיוחדים ויש שווקי ירקות, בוא נקרא לזה. יש שווקים של אוכל אתני, יש שווקים של עתיקות וכל מיני דברים כאלה. אבל כשאת מגיעה לשווק בפריז, איך את יודעת מה לקנות ומאיפה לקנות ומאיפה להתחיל? כי לפעמים, כמו בשוק הבסטיל,
רישאר לנואר.
כן. יש שם, מה, 300 דוכנים? לא יודע. ערימות של דוכנים.
בלי גדול מדי.
זה שוק של איזה 2 קילומטר, שחוצים אותו ב3 שורות.
כן. זה שוק שנקרא רישאר לנואר, או באנגלית ריצ'רד לנואר.
ריצ'רד השחור.
כן.
קודם כל, קחו את הזמן, אתם בטיול, אתם לא ממהרים, תעברו על כל הדוכנים, תעשו סיור, כל השוק, תראו מחירים, תראו מוצרים. אם אתם רואים דוכן שיש בו הרבה קונים, סימן שהדוכן הזה מוכר תוצרת טובה. הצרפתים מאוד נאמנים למי שמוכר להם אוכל טוב. אז כדאי לעמוד בתור, תקבלו את הסחורה יותר טובה.
וגם אם למשל הגעתם לדוכן כזה, ואתם רואים שיש בתור, התור הוא זמן מצוין להתבונן מה אנשים אחרים קונים. למה? כי לכל דוכן יש את ההיילייט שלו. למשל, כשהייתי בפרובנס, אז הייתי באפט, שזה אגב שוק העיקרים הכי גדול בפרובנס, ופשוט ראיתי שאנשים עומדים בתור, וכולם לוקחים את אותה גבינה. כלומר, למרות שהיה מבחר של איזה 40 גבינות, בסוף כולם באו בגלל ששמו יצא למרחקים, בגלל איזושהי גבינה עטופה בהרמונים. עלי הרמונים.
עלי הרמונים.
אז זה מה שלקחתי. ואת האגדה.
וגם אל תתביישו לשאול את המוכר, להתייעץ עם המוכר ולהגיד לו, אנחנו פה בטיול, אנחנו רוצים את הגבינה הזאת לתת לסבתא, נראה אותה רק בעוד שבועיים, הוא ייתן לכם גבינה במצב בשלות אחר מאשר סתם גבינה שתגידו לו שאתם רוצים לאכול היום.
זה אגב טיפ כל כך חשוב מה שאמרת, אתה יודע למה? כי אנחנו חוזרים עכשיו נגיד מצרפת, ולקחנו איתנו כמה גבינות, ואין שום סיבה לקחת את כולן באותה דרגת בשלות, כי הן פשוט התקלקלו. קחו משהו שהוא למחר, וקחו משהו שיהיה טוב בעוד חודש.
והוא ידע לתת לכם בדיוק את המוצר שמתאים לכם.
נכון.
וניתן עוד טיפ קטן ואחרון, עם כל עניין הנימוס הצרפתי. אם יש שקיות ליד הדוכן ירקות, זה אומר שאתם יכולים לקחת שקית ולבחור ירקות ולהכניס. אם אין שקיות, שלא תעיזו לגעת בירקות.
נכון.
זה אומר שהמוכר עצמו בוחר לכם את הירקות ושם אותם בשקית. אסור לגעת.
לגמרי.
חטפו מכות על קצות האצבעות.
כן. בפעם הראשונה שלי בפריז, אני כמעט חטפתי שטוזה, בגלל שזה לא היה ירקות. אתה יודע מה זה היה? איזה, אני חושבת היום, אני צמרמורת חולפת בגבי.
מה?
פטריות מורל. נגעתי. כאילו, אני לא ידעתי שהוא צריך לבחור לי.
140 יורו לקילו.
הייתי ילדה.
כן.
לא הבנתי מה זה הספוג המטורף שאני רואה.
תראי, גם היה מלא פטריות מורל. היינו באמת בעונה של האספרגוסים ופטריות מורל. זה פחות או יותר חופף. והיינו בדוכן כזה, ודווקא עמדתי וראיתי שקיות, אז לקחתי שקית, וחטפנו נזיפה. מה נזיפה? חבל לך על הזמן.
אבל היה שקיות.
ואז אחרי שהוא ארז לנו את שלושת סוגי תפוחי אדמה שקנינו לארוחת הערב, הוא גם ניסה לדחוף לנו פטריות מורל, והרגשנו לא נעים בגלל שהעזנו לקחת בעצמנו חומרי גלם. אבל בסוף לא קנינו כי בכל זאת זה יותר גדול מהתקציב של הטיול.
אז אם כבר העלית את נושא פטריות המורל, שבעיניי זה הפטריה הכי טובה שיש בעולם, היא לא רואה בעיניי את הקמעין ממטר.
אני כטבח שונא אותה, אני אגיד לך תכף למה.
אוקיי. הגומבוצים, פטריות המורל, הן... קודם כל הן פטריה, יש להם טעם של פטריה, הרי פטריית הקמעין היא בסופו של דבר סוג של תבלין, היא לא באמת, אין בה את הנגיסות, את הטקסטורה הנהדרת של פטריות, היא לא מרחיבה לתבשילים לעולמות לא מוכרים. אני חושבת שהאהבה הגדולה שלי וכל פי מתמלא ברוק, זה מהפעם הראשונה שהייתי בצרפת וזכיתי לאכול שקדי עגל עם פטריות מורל. וואו. אם אתם מגיעים לאיזשהו מקום שמוכר פטריות מורל מיובשות, כן הייתי קצת קונה ומביאה לארץ, זה מוצר שנורא קשה להשיג, וחייבים להתוודא עליו פעם אחת בחיים.
פטריות מורל זה פטריות שנראות כאילו הן מהאגדות, יש להן ממש צורה משולשת כזאת, הן מגיעות בכל מיני גדלים, יש ענקיות, כאילו בגודל של כף יד, ויש גם קטנות.
לא גומבוצים, גם צוצים, סליחה.
גם צוצים.
גומבוץ זה מאכל...
אחר לגמרי, מעדה שונה לגמרי.
מעולם אחר, כן.
והן לא חלקות כמו הפטריות שאנחנו רגילים, כמו שמפיניון או פורטובלו, אלא יש להן מלא מלא נקבוביות כאלה חמודות. הן מתייבשות יפה מאוד. עכשיו, בגלל הנקבוביות האלה, אני כטבח שונא אותן, כי הן גדלות בסביבה של אדמה, והחורים האלה מתמלאים באדמה, ובאורקה היינו עובדים פטריות מורל, אולי בטח המסעדה הראשונה בישראל שעבדה איתם, והיינו צריכים לנקות את הקקה הזה.
מה, עם מברשת?
עם מברשת, שעות, אסור לטבול אותם במים, את צריכה לנקות חול ממשהו יבש, מנקבוביות קטנות, סיוט.
אוקיי, אז מבחינת שווקים, אז כאמור, יש את השווקים הגדולים, את רישאר לנואר, יש את מופתר, אני מעדיפה את השווקים הקטנים, יש את שוק מובר, שהוא שוק קטן ומקסים, תכף נדבר על חנות שצמודה לו, אז יהיה לכם ממש את הכתובת. פעם היה את שוק בוסי, שהוא השוק שלי, שתמיד שלחתי אליו אנשים, היה לי שם את המעדניה שלי של אבזים, והיה לי את החנות אוף בגריל, וקצת נשבר לי הלב בביקור האחרון בפריז.
הוא נסגר.
שתי המעדניות נסגרו, ובמקומן הולך להיפתח איזשהו בר.
בר בשוק.
בר בשוק, כאילו, הכי מה שקורה עכשיו פה בישראל.
הכי ישראלי, כן.
הכי ישראלי, ו...
בכל זאת אנחנו מביאים כמה דברים טובים לאירופה.
אני לא יודעת מה אגיד לך, זה קצת שבר לי את הלב, כי כן. אני חושבת, ואני... אנחנו נדבר על זה בהמשך, פריז טיפה משתנה לנו כרגע לנגד עינינו. אז זהו. אבל יש עוד שוק שנקרא פונסלה. שוק מקסים, 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 שהכיר לי אותו רושפלד. זה שני רחובות פצפונים מאוד קרוב לשער הניצחון.
כן.
הליכה של 5 דקות משער הניצחון. הוא שוק שיש בו את דוכן הנקניקיות הכי טובות שאכלתי בחיים שלי. פשוט דוכן שיש בו נקניק, מין כזאת...
פלנצ'ה?
לא פלנצ'ה. מחוות ענקית, כסולי ענקי, מלא בקרוב, שמתבשל עם נקניקיות.
כן.
ואתה פשוט מת מכמה שזה טעים. יש שם...
מאושנות כאלה, טעימות.
אתה לא מבינה שם כמה טעמים, אבל פשוט אני... וואו, וואו. יש שם דוכן אוף נהדר, יש שם ירקות, ויש שם דוכן פירות ים היסטרי, שאם יש לכם דירה בפריז, זה הזמן לקנות שם קוקי סן ז'אק.
קוקי.
אגב, זה גם המלצה שלי. אם יש לכם דירה בפריז עם מטבח, לא צריך להתעסק עם דגים. דגים יש לנו גם פה בארץ. אני הייתי קונה, הולכת יותר על הקוקי סן ז'אק, שהם מוציאים לך שם את זה מהצדפה, וזה עולה לך בערך יורו לצדפה אחת, לשם השוואה בארץ, אם אתה הולך למסעדה ואתה קונה צדפה אחת, אתה משלם עליה את ה-80 שקל, 70-80 שקל?
כן, נגיד.
תלוי איפה?
כן, תלוי איפה.
אז זהו. אז אני קונה שם תמיד איזה ערימה של... 15 קוקי סנג'ק ומתגנת אותם לכם אשו יין לבן ופטרוזיליה עד שאני לא יכולה יותר לראות קוקי בחיים.
עוד סוגי שווקים שיש בפריז, יש את שוק הפרחים והציפורים
ליד הנוטרדם.
ליד הנוטרדם, עלי סן לואי. במשך השבוע זה שוק של פרחים, בימי ראשון מוסיפים לשם עוד מקטע רחוב של ציפורים, יש שם ציפורים אקזוטיות מטריפות, טוקים צבעונים בשלל צבעים.
דררות.
יש שם גם דררות, נכון. יש שם מלא סוגי יונים, אנחנו ראינו שם יונה
למאכל?
ענקית.
למאכל?
לא, לא.
אז מה זה שווה?
אז אני אגיד לך מה, אבוי לי, כן? אבל היונה הזאת, ויש גם אישו...
קנית אותה ובישלת אותה.
זהו, היונה עלתה 20 יורו, היא הייתה בגודל של 2 תרנגולות. ואני אמרתי לעצמי, עלות תועלת, יכול להיות... אבל לא רציתי לבלות את שעות הצהריים שלי, ואבישי גם היה חוטף שבץ אם הייתי עושה את זה, בלקטוף נוצות מיונה מסכנה לבנה וצחורה, אבל הייתה ענקית בצורה אחרת. יש שם גם
חנות... אתה בטוח שהיא הייתה יונה ולא רצית לשים את ידך על תרנגול הודו?
נשבע לך, היא הייתה בגודל של תרנגול הודו, זה הייתה יונה מאוד יפה. יש שם גם חנות שנותנת לטוקים להסתובב חופשי, וזה באוויר הפתוח. הם לא עפים, הם לא בורחים, אז אפשר לעמוד שם, לטייל עם תוקים, לשחק עם תוקים, הם מתרוצצים עלייך, זה נורא חמוד להצטלם, זה מאוד מאוד מתאים לילדים, אבל זה רק בימי ראשון.
למי ש... אתה יודע, לילדים שלא קשה להם לראות ציפורים בשבי, אני קצת הלב שלי נשבר כל פעם בשוק הפרחים והציפורים.
אז שמה יש את המקום הזה שבאמת הציפורים מסתובבות חופשי.
אתה מבין, אני קונה שם את הציפורים וחושבת איך לבשל אותם, רק בגלל שאני מעדיפה שיהיו בסיר מאשר שיחיו בכלוב. אני בן אדם טוב עמוק בלב.
שוק הילדים האדומים?
או, שוק הילדים האדומים...
זה פוד קורט יותר מאשר שוק.
זה כן, זה לגמרי פוד קורט שנמצא בקרוב לכנל.
נכון.
אבל באמת, אם לא בא לכם קצת מסעדה, אז זה מין...
נכון, מאוד מתאים.
כמה דוכני אוכל?
זה דוכנים אתניים, חשוב לציין.
לא רק.
בעיקר.
תראה, יש שם כמה דוכנים אתניים.
מלא קוסקוס, מלא מפרומים, מלא אוכל מרוקאי.
נכון, אבל יש שם שני דברים. יש שם דוכן אחד של המבורגרים, ממש ממש נחמד. דיוויד לייבוביץ' גם בחר אותו כאחד ההמבורגרים הטובים בפריז. אני טעמתי אותו, נחמד.
כן.
נחמד, לא יותר מזה בעיניי. אבל יש שם דוכן מקסים שנקרא ילדי השוק.
כן.
שהם כל פעם, הם מביאים כל יום תוצרת מטורפת של דגים פירות ים, ופשוט מג'נגלים איתם ועושים מה שיוצא. אכלתי שם קדרה של ווילד קלאמס, של קלאמס שגדלות בטבע. כל צדפה, הצדפה, אני לא מדברת לך על הקונחייה, כן. הצדפה בגודל כזה, קלאמס.
זה קוקי ענק.
זה קוקי ענק. בקיצור, כל קלאם אחד הוא ענק, וזה פשוט, הם עשו את זה, אתה יודע, בציר של עצמם, עם טיפה חמאה וטיפה פטרוזיליה, זה היה אגדה, במחיר מדהים, אז זה גם. ויש צמוד לילדי השוק, עוד מין, כמו מסעדה קטנה שאפשר לשבת שם, וזה לא אוכל אתני, זה אוכל...
צרפתי.
צרפתי.
את יודעת למה קוראים לו שוק הילדים האדומים?
לא.
היה בתחילת הרחוב בית יתומים, שהיה מלביש את הילדים שלו בבגדים אדומים. וככה ידעו לזהות אותם ברחוב, כי זה היה כנראה מוקצה, על שמם השוק.
וואלה.
כן.
יפה מאוד. מה שרציתי עוד להגיד לכם, זה שאם באמת כבר ראיתם באיזשהו שוק, והצטיידתם בדברים לפיקניק, אני מאוד אוהבת במרכז פריז, את הקצה המערבי של אי סן לואי. יש שם מדרגות שאפשר לרדת ממש לגובה המים. ושם יש מין גינה שהיא יחסית בודדה. ולא יעשו לכם פרצופים אם, זה, אם תשבו שם על ספסל ותעשו שם פיקניק, וגם...
זה פונט נף.
אתה יורד מפונט נף, כן. נכון, אתה יורד מפונט נף, וגם אם אתם ממש רוצים, אתם יכולים ללכת ממש לקצה המזח כביכול, כי זה הרי כן. הקצה של איסן לואי נראה כמו חרטום של ספינה, ממש לשבת וככה לצפות מערבה, זה מקסים בשעת שקיעה. ואם כבר אנחנו מדברים על הפיקניק הזה, אז שכחתי להגיד משהו נורא 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 חשוב, לקחת אתכם לפריז.
כן.
פותחן בקבוקים.
אני
חשוב במזוודה, כי אם תשימו אותו בתיק הגב הזה, יחרימו לכם אותו.
יואו, אני חייב להגיד משהו.
רגע, אני תמיד שאני נסעת לפריז, יש לי על התיק גב שלי, וזה יישמע קצת מוזר, פותחן בקבוקים ושתי כוסות.
מה קורה? תמיד שאנחנו טסים לחול, אנחנו שיקורים מהתחת. אנחנו מתחילים, פותחים את הבוקר בשתייה, ומסיימים אותו בליפול למיטה שטועים. עכשיו, יש לנו קטע כזה שלא תמיד, אנחנו לא מסתובבים תמיד עם השתייה איתנו, אנחנו פשוט נכנסים לסופר, ובאירופה יש מלא סופרים עם בקבוקי יין, בשני יורו, שלוש יורו, מצוינים, כאילו, סבירים לגמרי. עכשיו, יש גם קטע שהתחילו עם יין קטן כזה, בבקבוקים של 250 מיליליטר, שעולים יורו בערך. אבל, אם אין לך פותחן, המבחר שלך הוא סופר מצומצם.
נכון.
ואז אנחנו עומדים בסופר, יש 3,000 סוגי יינות, ואנחנו מחפשים אחד עם...
פקק הברגה.
פקק הברגה ולא.
אז זה היה טיפ חשוב.
זה היה טיפ מעולה, ואני אשם אותו בטיול הבא שלי, ללא ספק.
כן. מה גם שבפותחן, תמיד יש את הדבר הזה שנשלף שהוא בעצם פותחן הקפסולות, והוא גם יכול לשמש כסכין למריחה. מה קונים לפיקניק? אני חושבת שהייתי צריכה לעשות פיקניק בפריז, הייתי קונה בגט, איזשהו פתה של כבד אווז, או פטנקרוט, כל פתה בקיצור.
כן.
חמאה, מלח, פשוט מלח כי צריך.
כן.
ואיזשהו ירק, נגיד הגווניה.
או פרי.
ופריאר.
פריאר, כן.
תמיד יש שם משהו, נכון. איזשהו פטל, או איזשהו טוט, אני לא יודעת מה, וזה נהדר.
לגמרי תומך בך, ככה אני גם עושה, ואנחנו תמיד מוסיפים לזה גם גבינות.
כמובן.
כי זה בעיניי גבינה מולכת על בשר, אבל תמיד יש ויש. והשוק האחרון.
כן.
שוק קליינקור.
שוק הפשפשים של פריז.
שוק הפשפשים של פריז. סיפור, אנקדוטה מצחיקה. לאבישי, למשפחה שלו יש חברה שכל הבית שלה מרוהט ברעיתים שהיא קונה אך ורק בשוק הזה, היא טסה פעם בכמה שנים, קונה רעיתים ומייבאת אותם לישראל לרעיית את הבית שלה.
לא אובססיבית.
בכלל לא, ממש לא.
בחורה בקטנה... סבירה, נורמטיבית.
ולא היינו בשוק הזה אף פעם, לא אני ולא הוא, ואמרנו בוא ניסע ונראה מה קורה. עכשיו, השוק ענק עצום, זה שכונה, זה לא שוק. אלפי חנויות. אבל כשאת יורדת מהמטרו והולכת לכיוון השוק, את רואה את החזית שלו, והחזית שלו זה עזה.
כן.
עכשיו אנחנו הולכים לנו בשוק הזה עם הידע ההיסטורי של מה אמור להיות בשוק הזה, ויש שם מלא, מה זה בררה של בררה, את יודעת, זה כיסויי פלאפון וצעיפים וקפקפים וחיקויי שנל וחיקויי גוצ'י וכל מיני כאלה.
כן, ככה זה באמת נראה כשנכנסים אליו.
זה נראה כמו עזה, וזה שוק ארוך, כאילו החזית היא ארוכה, ועברנו את כולה, וזה קצת לא נעים ומפחיד ללכת לשם. זה גם, את יודעת, בפעתי פריז, זה ברוב ה-20, זה לא נעים. סיימנו את כולו ואמרנו, what the fuck, כאילו, איך הוא קיבל את שמו? ואז פנינו ימינה והגענו לשוק. אלפי חנויות של עתיקות, של פסלים, של מזרקות מים עצומות, בגודל של כניסה של בניין, שאני לא ברור לי איך כולם מרוכזות בחנות אחת, של פוחלצים,
מה יש לך בחיים? חנות מזרקות.
נשבע לך, מברונזה, כבדות ענקיות, פסלים של הריות, דברים מטורפים. זה שוק עצום. כן. יש בו למעלה מ-3,000 דוכני אוכל. רק בשוק. וואו. בשוק, זה שכונה.
אתה בטוח 3,000 דוכני אוכל?
כן, כן, כן.
וואו.
דוכני אוכל, מסעדות, בתי קפה וכאלה.
תראה, זה יום.
זה יום ש... בדיוק. כן. זה יום שלם של סיור. אל תיבעלו כשאתם מגיעים ורואים את השוטרים על הסוסים מול כל העזה הזה בכניסה.
יש לך איזשהו טיפ לטובת הנושאים איך להגיע למקום הנכון של השוק ולא להסתובב בעזה?
הרחוב נמצא מתחת לגשר של הכניסה, פשוט הלכו לרחוב המקביל שמאחוריו.
אוקיי.
לרחובות. כן. באמת מדובר על איזה 20 רחובות.
כן,
כאילו,
זה עצום.
כולם שוק עצום.
אוקיי, זה שוק אחר לגמרי.
כן.
לפני שנעבור לנושא הבא שלנו, דיברת על שוק הפשפישים. אני רוצה לדבר על שוק מטורף בפריז. ובוא נתקשר לשם כך ליאיר יוספי. אוקיי. פרנקופיל בעצמו.
הבעלים של בר היין ברוט?
יס.
יאללה. הלו?
כן.
יאיר?
נכון.
יאיר יוספי, שף ובעלים בר היין ברוט, פרנקופיל גדול בעצמו, נכון?
כן.
כך אומרים. כן. מתי התאהבת בפריז?
האמת שהגעתי אליה פעם ראשונה בשנת 2000, אמרתי נראה, ונשארתי 10 שנים.
די.
גרת? גרת 10 שנים בפריז?
כן.
וואו.
הגעתי, היה לי בעיה עם הכרטיס חזרה. נשארתי 10 שנים מסדר את הבניין הזה.
איפה גרת שם? באיזה אזור?
בהתחלה גרתי במראה. ליד הבסטי, שזה מאוד יפה, אבל תוך שנה וחצי, שנתיים, אתה נעשה נורא פריזאי, ואתה עושה המון כאלה, מוציא המון אוויר, ויש המון תיירים, ואתה מתחיל לקטר לתיירים, זה עובר לרוב פחות תיירותי, כי
כן.
יש המון תיירים שהולכים ברחוב, וזה נורא מפריע לך. ואז עברתי לרובע שנקרא רובע 11 ליד פרלשז.
וואו, בלוויל.
שבזמנו עוד היה... מאוד, צרפתית אומרים, פופולרי, בשביל להגיד בעדינות של עניים.
כן.
מתחת לבית הייתה תחנה לממכר סמים, יכלת לקנות מה שאתה צריך, בדרך חזרה מהשוק היית יכול לעצור, אתה רוצה ירוק, אתה רוצה חום, אתה רוצה קוק, אתה רוצה... היה הכל, היה ממש מבחר יפה, היו מוכרים שונים, כל אחד...
אתה אומר שכמו שהם מתמחים בעגבניות ובגבינות, הם גם יודעים להתמחות גם בזה.
לחלוטין, לכל סוג ששם היה את המוכר שלו.
את
המתמחה.
היה את הפינה שלו בגינה. הם היה מאוד מסודר, מאוד מורגן. בכל זאת, לשווקים הם יודעים לארגן.
לגמרי. האמת שעכשיו אבל השכונה שגרת בה, בלוויל, היא אחת השכונות האופנתיות כיום בפריז.
זה נכון, אין מה לעשות.
כן, אני מסתכלת על מפת ההמלצות שלי, ואני רואה שפתאום, אתה יודע, הקלאון בר שם, וורבולה, ומיליון דברים נמצאים שם.
כן, נכון. זה מה שקורה לעיר הזאת. המרכז הולך ונעשה מוזיאלי. יש לי חבר צרפתי שטוען שיום אחד ישלמו לו לגור במרכז פריז, ולהסתובב עם בגט וברט בשביל האמריקאים.
היא עוברת שינוי, אתה יודע מה, אני אמרתי את זה לאור לפני השידור,
כן.
שחזרתי מפריז, מצד אחד מאוהבת כתמיד, מצד שני משהו קצת נשבר לי בלב, פשוט סגרו את המעדניה שאני הכי אוהבת בשוק בוסי, את המעדניה שלי, ולטובת איזשהו בר,
כן.
מה קורה שם?
היא הולכת ונעשית מאוד מאוד יקרה, אנחנו חזרנו אותה ב-2010, הייתה כבר יקרה מאוד, עכשיו היא יקרה באופן מאוד 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 קיצוני, מה שמזמין כל מיני אמריקאים וסינים, שאר מרין בישין לקנות בדירות, Airbnb, מלונות. ואז זה פוגע קצת במרקם השכונתי, כי השכונות, במיוחד במרכז, יש בהם פחות ופחות תושבים, שיש פחות תושבים, אז העסקים שמחזיקים את השכונה, מעדניות ומאפיות וכאלה, קשה להם, יש יותר חנויות אופנה, ויותר באמת ברים וכאלה.
כן.
ועכשיו זה מפעפע החוצה, שבסוף הפחד, באמת הפחד הגדול של הפריזאים, שכל פריז תהיה כזאת. יש עוד, כשיוצאים בוא נגיד העיגול השני של השבלול, בקצה 11, 20, 19, בצד השני, בקצה 14, יש עוד, לא יודע אם אותנטי זאת המילה, זו מילה מאוד מורכבת אותנטי, כי מה זה אותנטי בכלל? אבל זה הולך ומקבל, זה סיבוב שני של ג'נטריפיקציה, בוא נגיד.
נכון.
עם המראה, אני מכיר אנשים שגרו במראה אחרי מלחמת העולם השנייה. ממש, אנשים מבוגרים מאוד שכבר לא חיים, אבל הם סיפרו לי איך המראה פעם היה מוזנח בטירוף. הלכו להרוס אותו דרך אגב. שר התרבות המיתולוגי של מיטרן, מלרו, אמר שאסור לגעת ברחובות האלה, זה האזור היחיד בפריז שעוד יש בו ממש סמטאות כאלה, או כמעט היחיד, יש עוד בודדים, לשמר את זה כמשהו היסטורי, והבתים שם לא היו מחוברים למים. הבינו שעד שנות ה-70 מתחו מערכת של צנרת, שכל קומה היה לה ברז, זהו. אני מדבר איתכם שנות ה-70 במראה בפריז.
מדהים.
לא כזה בזמן.
זה ג'נטריפיקציה מאוד ברורה, והמקום הזה, ועכשיו זה כבר גל שני או שלישי, שזה גל של עסקים, של תיירים ושל זרים.
כן.
וכן, זה משתנה, אני יודע.
אני יודעת, עכשיו שהייתי עם אור, אז ככה, עם הבן שלי, בטיול הגעת לגיל שאפשר להתחיל, אז אמרתי לו שהוא צריך לנסוע הרבה מאוד לפריז בעשור הקרוב, כי לא תהיה אותו דבר עוד 10 שנים.
כן. תראו, זה דבר מאוד מרשים, העיר הזאת, כי זאת עיר שיש תחושה מסוימת של ניוון ודקדנס, אבל היא לא קופת על השמרים. היא כן מתפתחת, היא כן מתקדמת, היא כן משתנה, ויש שם עירייה מאוד חכמה וחזקה, במקרה סוציאליסטית, אני לא יודע אם זה קשור, כנראה שזה קשור, והם כן מסוגלים לגרום לדברים להתקיים ולשמר, לא לשמר, כי המילה היא לא בדיוק לשמר, אבל להבין את הצרכים של התושבים ולגרום לתושבים שיהיה להם יותר נוח לחיות.
כן.
בתוך כל הקושי הזה של עליית המחירים. לדוגמה, שווקים של אוכל תמיד מתנהלים בשעות הבוקר.
הבוקר.
היסטורית.
כן.
וכבר לפני עשור הבינו שזה לא מתאים לאורך החיים המודרני. לקח להם זמן אמנם.
כן.
ואז קרה שם דבר מאוד מאוד מרשים, שהם התחילו עם שווקי אחר הצהריים. שווקים, לא שווקים קבועים עם חנויות שפתוחות מהבוקר עד שבע, אלא שוק עם דוכנים של חקלאים, של ירקות, של דגים, של בשר, שפתוחים החל מהשעה 3.
מדהים.
כן,
לא ראיתי את זה. איפה זה קורה?
אז יש לדוגמה ליד העירייה של הרביעי, שוק הזה, של העירייה של הרובע הרביעי.
כן.
יש שוק כזה שמתנהל דווקא אחר הצהריים, אני לא זוכר זה יום בשבוע. אפשר להיכנס לאתר של העירייה מן הסתם, יאללה, נסעתי מדריך מסעדוריה.
מדריך טיולים בפריז.
ממש.
אולי תוציא קבוצות, זה נהיה מאוד טרנדי.
הבעיה, את יודעת מה הבעיה שמוציאים קבוצות?
מה?
שבאים אנשים. והם הבינו שהם צריכים, בשביל להמשיך לקיים את העיר הזאת, לחשוב על כל מיני דברים, כמו השווקים האלה, כמו, לדוגמה, אני ראיתי בנסיעה האחרונה שלי, יש דבר שנקרא קונסיירז', קונסיירז' שאנחנו מכירים בבתי מלון, שהוא דואג לצרכים שלך, הם התחילו לקיים קונסיירז' שכונתי.
Okay.
עם בודקה מעוצבת נורא יפה וכו', שאנשי השכונה שצריכים עזרה בלמצוא אינסטלטור מהשכונה עדיף, אז הם הולכים לשם, ומוצאים להם את האינסטלטורים הקרובים, בשביל להמשיך לקיים את האקוסיסטם המאוד רגיש הזה של מסחר ומגורים.
זה ממש ניסיון מרשים לייצר קהילה, לשמר קהילה.
בתוך... לשמר קהילה.
כן, כי באמת אם יש יותר ויותר תיירים, אז קשה, כי יש פחות ופחות תושבים מקומיים, אז איכשהו לשמר את זה.
האופי הצרפתי באמת יכול לנסות לשמר את זה במקום אחר, בארצות הברית, בישראל. אני חושב שזה קורה דבר כזה, במיוחד עם התרבות האפליקציות היום, שפותרות לך מלא בעיות, זה די מדהים שהם מנסים באמת לשמור על ה...
תראה, אתה יודע, גם תחשוב על זה שבאמת פעם, סליחה, האינטרנט הזה, הרשתות החברתיות, פעם בשביל להגיע לאיזושהי פנינה בפריז, היית צריך לחקור, לקרוא ספרים, לשאול אנשים,
באמת
היית צריך, והתוצאה הייתה שמקומות יכלו לשמור על האופי שלהם לאורך הרבה מאוד שנים.
מקומות עדיין יכולים לשמור על האופי שלהם. יש מסעדות בפריז, שגם אם יושבים בהם הרבה מאוד תיירים, היתרון הגדול שבא על הבית, והשף והמצרים הם צרפתים, שאנחנו מעניינים אותם כקליפת השום, אולי קליפת השום אפילו מעניינת אותם יותר, הם צרפתים בכל זאת, לא מעניין אותם כמה כסף יש לך, אם באת, אם יש לך בלוג, אם אתה מצלם תמונות לאינסטגרם, יהיה צפוף, יושיבו אותך, כשהם יושיבו אותך, הם יוצאו לך את האוכל שלהם, אם הוא מצולחת יפה או לא, זה לא מעניין להם את שום דבר, והם ככה, כי ככה הם. וזה כמו שבאוגוסט, כשכל העולם יוצא לטייל, פריז נסגרת.
נכון.
זה דבר מדהים.
מדהים.
מדהים, הם פשוט מאוד סוגרים הכל באוגוסט.
שאתמול ראיתי איזה מישהי שגרה בפריז, היא פרסמה באתר של החלפת דירות, אם שהיא רוצה דירה בתל אביב, אמרתי, יו, כמה אנשים יקפצו על זה, ויגידו, כן, אני רוצה דירה בפריז באוגוסט, בהחלפת דירות, ואז הם יגיעו לפריז, ולא יהיה שם כלום.
כלום.
כלום וגם לא מזגן.
המצב כל כך אמור באוגוסט, שחוק של עיריית פריז, כשאתה הולך לפתוח מאפייה בלונג'רי, אתה מחויב להיכנס לסבב 5 שנתי, שאתה חייב כל 5 שנים להחזיק את המאפייה שלך פתוחה באוגוסט, בשביל לעשות, הם עושים איזשהו סבב, בשביל שיהיו מספיק מאפיות פתוחות ברובע,
מדהים,
במהלך אוגוסט, כי אחרת אי אפשר היה למצוא לחם בפריז באוגוסט.
על משקל בית מרקח התורני פה.
בדיוק, זה בדיוק זה.
בשבת.
זה דבר די מדהים. עכשיו, הם לא מקפידים כל כך עם הרופאים והבתי מרקחת באוגוסט, אבל בחייך, בגץ.
חתיכת פת לחם.
פת לחם. לגמרי.
יש גבול לכל דבר.
עכשיו, אנחנו רוצים להגיע לנושא שמאוד רוצים לדבר איתך עליו.
כן.
רנג'יס. רנג'י.
רנג'יס. מה שיפה, רנג'יס זה שוק מאוד 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 לא תיירותי. יש להבין את זה. אי אפשר להיכנס לשם באופן עצמוני. לפעמים אפשר להתפלח.
בוא נסביר רק שמדובר על השוק הסיטונאי הגדול של פריז, שממנו כל המסעדות הטובות קונות את המרקולטן.
זה לא רק בפריז. רנג'יס זה בעצם השוק הסיטונאי הכי גדול באירופה. הוא נמצא בכוונה מאוד מאוד קרוב לשדה התעופה אורלי. נוחתת שם סחורה ויוצאת משם סחורה לכל אירופה. זה ממש האב של אוכל. אז קודם כל צריך להגיד, באמת זה לא שוק תיירותי, גם קשה מאוד להתנהל שם אם אתה לא מכיר. אז יש, אני יודע שיש סיורים שמסתובבים שם.
ומשני נדמה לי.
אין לי מושג. אתה יודע, אני יודע, התמזל מזלי, זה לא יודע, התמזל מזלי, זה היה עבודה, זה היה 2:30 לפנות בוקר, אבל הייתי שם לא מעט פעמים.
ב-2:30 לפנות בוקר?
זה השעות, זה מתחיל. הירקות מתחיל ב-2:30, הדגים ב-3:30, זה השעות.
שעות של חקלאים.
זה מקום מאוד מאוד מעניין, בכמה וכמה מישורים. אחד, זה מקום ענק. כשאני אומר ענק, זה קשה להבין כמה ענק, הגודל שלו הוא חצי מפריז.
מה?
מה שאתם שומעים. זה הנגרים על הנגרים על הנגרים, עשרות של הנגרים עצומים בגודלם, כל הנגר זה מגרש כדורגל וחצי, עשרות של הנגרים, יש שם 11 רק לירקות, יש לפרחים, יש לבשר, יש לדגים, אז קודם כל צריך לדעת איך מסתובבים, מסתובבים שם עם אוטו, זה עיר קטנה. לא קטנה, זה עיר.
וואו.
אתה עובר, מי שנכנס לשם לקנות, לא עובר עם סלסלת קש של אופניים. גם קונים בארגזים, לא קונים ב... אתה לא יכול לקנות תפוח.
אבל זה כן נראה לי חוויה מטורפת לאנשים שאוהבים אוכל, לראות את הדבר הזה.
זה חוויה מטורפת. לחלוטין, מי שיכול לנסוע לסיור, כדאי. זה לקום מוקדם בבוקר, ולראות באמת את הסחורה הכי יפה שאפשר לראות, בכמויות מטורפות לחלוטין, באמת מטורפות. האנגרים של הדגים. אז יש את הדגים הקפואים ויש את הדגים הטריים, ועומדים שם ארגזים על ארגזים של הדגים הכי יפים שאפשר לראות עם, חוץ מאשר בצוקיג'י בטוקיו, ויש שם את האנגרים של הבשר, וכמובן שזה מופרד, יש אנגר של, אנגרים של בשר, אנגרים של עופות, אנגר של חלקי פנים, רק חלקי פנים.
וואו.
עם, כן, מטורף, באנגר של החלקי פנים יש את הסקשן של החזירים, שיש שם אורות של, של הפרצופים של החזירים תלויים על ובים, על קיר, למי שהולך לעשות שרקוטרים, זה מטורף, מקום מטורף לחלוטין, וזה חוויה באמת מסחרת, זה חוויה גם מסחרת, כי החיים שם באמת הפוכים לחלוטין, ארוחת בוקר של האדם הנורמלי, אין ארוחת בוקר, יש ארוחת בוקר, זה לא נכון, בשלוש בבוקר הבתי קפה פתוחים, ואתה יכול לקבל קרואסון וכוסית קלוודוס וקפה, ואז שאתה בא לסיים את היום שלך, בשעה 7 בבוקר, אז יש בחוץ, ליד היציאה, ברסרי, ואתה פשוט יושב אוכל אויסטרים, וסול מונייר בשעה 7 בבוקר, זה נראה טבעי לחלוטין, כי אתה ער כבר.
אתה ער כבר מלא שעות.
די, אני לא חושב יותר, די, אני לא יכולה יותר. אני עוד שנייה.
כן, אתה שם מחדש.
אני באתר, כאילו, טיסה לפריז כבר עושה בגוגל. וואו.
זה באמת חוויה מסחררת. דרך אגב, לצרפתים, לפריזאים יותר נכון, יש, הם מאוד אמביוולנטים לגבי השוק הזה.
למה?
השוק הסיטוני היה פעם במרכז העיר, באזור שנקרא לאל, ליד שטלם, והוא היה, קראו לו הבטן של פריז, אבל הוא לא עמד כבר בצרכים, והוא בעיקר הביא איתו תינופת, כמו שרק שוק סיטוני יכול להביא איתו תינופת. יש אגדות על שוחטים שהתבלבלו בין כבשים לבין חולדות, בגלל שזה היה באותו גודל. ממש, דברים טורללים לגמרי.
אני רוצה שהוא יבוא כל פרק.
מה, שיוספי? יוספי צריך להתיישב באולפן לידינו, אנחנו פשוט נקשיב.
ואז הציעו אותו מחוץ לפריז, ובעצם פערו גם פיזית, גם אורבנית, וגם נפשית חור אדיר במרכז של פריז, של לאל, שלקח עשרות שנים, הם עדיין מנסים לטפל באזור הזה אורבנית ולהבין איך להתמודד איתו.
הוא עכשיו סיים שיפוץ כל האזור הזה שם.
סיים שיפוץ, כן, עשו שם מין גן כזה, הם לא יודעים איך להתמודד עם זה, זה היה הלב של פריז.
זה מדהים, אתה יודע, עכשיו, אני באמת הסתובבתי בגינה הזאת, עכשיו הם סיימו לשפץ אותה, ומין, אוקיי, מה ניסיתם לעשות פה? מין גינה אורבנית סטייל קופנהגן כזאת? מזכיר את קופנהגן.
נכון.
כן.
עשה את זה באמת משרד הולנדי. אז מאוד מגני שזה כזה פרוטסטנטי ולא קתולי, הגינה הזאת.
כן.
מאוד נקי.
בסדר, מצד שני גם את פומפידו.
הם ילכלכו את זה, הם ילכלכו את זה.
גם את פומפידו הם לא סבלו בהתחלה, ואיכשהו מתמודדים איתו לאורך השנים.
זה אדיר. עכשיו, אז מבחינת הפריזאים, זה פשע מה שעשו עם הדבר הזה. פשוט פשע. אז קשה להם עם רנג'יס, אבל מי שיכול, ממש כדאי לנסוע, לקום מוקדם. הוא הרבה פחות ציורי משווקים אחרים בעולם.
בטוחה.
אבל איכות חומרי הגלם, הכמות, זה מסחרר. זה ממש 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 דבר מסחרר. זה קשה להאמין. יש איזשהו אגדה של טבחים צרפתים, שאפשר למצוא שם הכל. ופעם אחת מישהו הלך וניסה לבדוק בשוק הבשר, והוא ביקש כף, לדובים אוכלים את כף היד, כי יש שם בשר מאוד רך. אז כף של דוב. אז אמרו לו, סבבה, ימין או שמאל. כי כאילו יש להם שמאל. זה כמויות מפוללות.
אוקיי, שכנעת אותי לגמרי, נראה לי שהנסיעה הבאה לפריז קרובה מתמיד.
אני כן אציין, אני כן בתחקיר שלי ראיתי שהם עושים סיורים ביום שני, בכל יום שני הראשון של החודש. זה עולה משהו כמו 75 יורו לאדם, זה כולל איזשהו נשנוש או ארוחה או משהו.
זה חוויה קשה מאוד להבין את הגודל, אבל כשאתה מבין שזה מאכיל באיזשהו מקום שמאכיל את אירופה, אז אתה מבין, כי זה כמויות האנגרים, רק האנגרים של הפרחים, צריך ללכת לראות את האנגרים המקוערים של הפרחים.
נעשה זאת.
טוב.
נעשה זאת.
כן.
טוב.
חוויה.
יאיר יוספי.
תודה רבה שהיית איתנו כאן.
המון המון תודה.
שסנברת אותנו, אנחנו רוצים בדרך לשדה, נשמור על עצמנו.
תודה, יאללה, ביי.
אנחנו חוזרים לדבר על אוכל, שמנו את השווקים בצד, קנינו את הדברים. פריז משופעת בחנויות מיוחדות ונהדרות שיש בהן חומרי גלם מדהימים, כדאי גם להצטייד ולחזור איתם הביתה. כלומר, אני למשל, שאני נוסעת לפריז, אז אין סיכוי שאני לא אחזור עם כמה גבינות טובות, אין סיכוי שאני לא אחזור עם קונפי אבז, או קונפי ברווז, כמה נקניקים, כי אנחנו קונים בבית רק נקניקים אורגניים, אז אני, תמיד שאני נוסעת לחול, אני קונה כמה נקניקים וסוחבת איתי לארץ.
כמה זמן זה מחזיק?
לתקופה הקרובה. אם זה כל הסלמים המיובשים האלה?
לא, לא כמה זמן זה מחזיק במקרה, כמה זמן זה מחזיק אצלך בבית, לצריכה ביתית.
תראה, אנחנו, בסופו של דבר זה עדיין נקניק, זה עדיין מוצר מעובד שאנחנו לא נרצה לאכול ממנו יותר מדי, אבל ברגע שהוא אורגני ואין בו חומרים משמרים והכל, אז הוא קצת יותר סביר. בוא נגיד שאנחנו נקניק בשבועיים, אז אני קונה נגיד איזה 5-6 נקניקים ומסודרת לאיזה 3 חודשים. אוכלים במשורה.
אני מביא נקניקים מחול וגבינות, וזה מחזיק אצלי פחות משבוע. חזר זירות, עיניים גדולות.
כן, כן. חבל. עכשיו, חוץ מזה, יש לי סטייה קטנה שאני תמיד, 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 אני לא יכולה להסביר את הסטייה הזאת. אני לא יודעת מה יש לי איתה. אני תמיד חוזרת מפריז עם שועית ירוקה, טריה.
מה?
שועית ירוקה, טריה. יש להם את השועית הירוקה, הדקה הארוכה הזאת. שבארץ אי אפשר להשיג אותה, אלא אם אתה קונה אותה בקפואה.
בקפוא, של סנטרוס, כן.
אני, כשהיא טריה, היא אגדה. יש סלט שאכלתי פעם בפריז, ומאז אני חייבת לשחזר אותו כל פעם שאני בבית. זה השועית הירוקה האדירה הזאת. היא חלוטה. ואז פשוט לוקחים פואגרה, ומגררים מעל השועית.
טרי?
לא, פתה.
פתה, אוקיי.
מגררים אותו מעל השועית, בעצם כתבלין, משמש כתבלין, ומטפטפים שמן אגוזים. זה טעים למות, ולכן מאז כל פעם שאני חוזרת מפריז, אני חוזרת עם שועית ירוקה. לא שפוי בעליל.
לא, אני לא יודע לגבי השועית הירוקה, אבל ברובע הרביעי יש חנות קטנה, פיצית, שמתמחה בפואגרה. היא מוכרת רק כבד אווז, מעובד, לא טרי. יש שם אלפי צנצנות, אלפי סוגים, החל מפחיות בשני יורו, ועד לצנצנות גדולות כאלה, של חצי ליטר של פואגרה ב-500 יורו.
וואו.
היא מוכר ששולט בחומר כמו סומליה.
כן.
של פואגרה, הבאתי לך משם.
כן.
פואגרה.
הוא היה מדהים. אגב, זה משהו שנורא חשוב להגיד, לקנות את הטובים יותר. מה שאני אומרת זה שכבד אווז זה לא משהו שאנחנו אוכלים הרבה. לא ממניעים בריאותיים ולא ממניעים נפשיים. למרות שהיום רוב הכבד אווז במרכאות שאנחנו רואים בפריז הוא כבד של ברווז והוא לא מפותם. תשקיעו, שיעלה עוד כמה יורו, אבל תאכלו את הדבר האמיתי. יש כאלה שזה קופסאות שימורים באיכות לא כל כך גבוהה ולא שווה את הכסף. לא כל כך שווה.
תחשבו שהשקעתם אלפי שקלים בליסוע לחול למקור המוצר, והלכתם ואז קניתם פחית קולה. במקום לשתות יין אמיתי, צרפתי מקומי.
יפה, אהבתי.
כן.
כן. טוב, אז אמרנו, מה צריך לחזור מפריז, נכון?
כן.
אנחנו כמובן לא אומרים לכם להבריח דברים במזוודה, אבל תבריחו דברים במזוודה. אני רוצה לתת טיפ קטן לטובת אנשים שמבריחים דברים במזוודה.
אפרת, יעצרו אותנו.
מי יעצור אותי?
משטרת ישראל.
על מה?
אגף המכס.
אני לא ממליצה לאף אחד להבריח דברים במזוודה, אני רק אומרת.
חס וחלילה, תבריחו דברים במזוודה.
מה, זה כאילו, אני מדיחה אנשים לדבר עבירה, זה עבירה פלילית במדינת ישראל?
אני בטוח שכן. אבל
אז מה אתה רוצה? אז איך אני אדבר? אז למה עושים תוכנית פריז ומדברים על מה אפשר להביא לארץ?
נורא פשוט, את מוסיפה את המילה לכאורה בסוף כל משפט, ואז
אני קצת חוששת שעכשיו כל פעם שאני אסע לחול, אז אני אהיה בתוך, אתה יודע,
מסומנת בשדה תעופה.
מסומנת ובשדה תעופה, יעצרו אותי, כמו שיעצרו אז את מושי קרות, ויתפסו לי לכאורה את כל הפתה לכאורה שיש לי במזוודה.
לכאורה.
לכאורה. טוב, אני רק רוצה להגיד שאני תכף טסה לקרואטיה, אני לא מתכוונת להביא משם כלום, אין מה לפתוח לי את המזוודה. רציתי להגיד שני דברים.
כן.
אחד, צידנית.
כן.
רכה, ששמים במזוודה.
כן.
ואז אפשר לבקש במלון, לתת להם בקבוק מים מינרליים, ולבקש מהם לשים את זה בפריזר, ואז זה יכול כאילו להחזיק עד הארץ, אם יש לכם דברים ממש רגישים.
אוקיי.
כמו למשל, חמאת בורדיה.
אוקיי.
כלומר, הטמפרטורה בבטן המטוס היא זה מינוס 30 מעלות, אז אין שום בעיה, שום דבר לא מתקלקל, אבל אם למשל יש לכם, לא יודעת, כמה שעות עד השדה, אז כדאי כן שזה יהיה ארוז ומקור. מה, אתה חושב שאסור לי להגיד את מה שאני אומרת עכשיו?
לא. בסדר.
אתה בטוח?
כן.
כי זה פודקאסט, אז אולי אף אחד לא מקשיב לזה.
אף אחד לא מקשיב לזה. אין לנו מאה אלף.
זה רק שנינו פה?
רק אני ואת.
ואם איזה שוטר מקשיב, מישהו מהמכס. אני לא מביאה דברים במזוודה, אני רק אומרת שאפשר.
שיגיד תודה על הטיפים שהוא מקבל פה, ויתעלם.
אוקיי. בקיצור, חמאת בורדיה.
כן.
חמאת בורדיה, החמאה הטובה בעולם, מיוצרת כמעט איזה 100 שנים מאזור בריטני. בן אדם שנולד אמנם בפריז, אבל עבר לבריטני, והוא מייצר חמאה בעבודת יד. תהליך הייצור שלה מרתק ומטורף, כולל זה שלשים אותה כדי שתבוא במגע עם האוויר, וממש מכינים את כל חתיכת חמאה כלשהי, 250 גרם כל חתיכה.
מקים עם המתקות האלה.
כן, מין מקלות מוטות כאלה מעץ, לייצר את הצורה. הוא מייצר חמאה, קודם כל, לדעתי הטובה ביותר, זה החצי מלוכה, דמיסל. היא פשוט חמאה בליגה אחרת, ויש לו כמה חמאות בטעמים, שאני חושבת שאחד הטעמים זה עם הפלפל אספלה, שזה פלפל חריף שמגיע מדרום צרפת, מאזור הבסקים. חמאה זאת נהדרת, אפשר להשיג אותה בכל מיני מקומות. למשל, בחנות שאני נורא רוצה להמליץ עליה לעשות את הקניות שלכם ביום האחרון, שזה הגרנדה פיסרי של הבון מרש, קומת האוכל של הבון מרש, בון מרשה ברובע סן ז'רמן דה פרה. אז יש שם קומת אוכל, יש שם גם את החמאה המטורפת הזאת על כל טעמיה. שם אגב, בחנות הזאת יודעים לארוז את כל מה שאתם רוצים לארץ, לבקם את מה שצריך, בין אם זה ז'מבון ובין אם זה גבינות, יודעים להכניס את הכל לוואקום, על מנת שישמר כמו שצריך עד הארץ. גם קונפי אבז, לא קורה לו שום דבר בדרך, זה אבז משומר, הוא מגיע נפלא. ואני רוצה להמליץ על שתי חנויות נוספות, יש לי זמן?
כן.
אחד, חנות הגבינות של לורן דובואה, שזה בן אדם שהוא גם גבן בעצמו, הוא מייצר גבינות בעצמו, אבל הוא גם עוצר גבינות מכל צרפת. יש לו גבינות מטורפות, באמת, אי אפשר להבין כמה שהחנות הזאת נהדרת. כמו שאמרת, הטיפ שאמרת, להגיד לו מתי מתכננים לקנות את הגבינה, תקנו גבינות לעכשיו, ושכאלה שיהיו טובות לעוד חודש, תתאמו, תשאלו, יש שם גם גבינות רכות וגבינות עם קמעין וגבינות עם צימוקים וגבינות מיושנות של קריסטלים מתפוצצים בפה וגבינות עטופות בעלי הרמונים, אותם גבינות שפגשתי בפרובנס, שם יש אותם גם, מומלץ בחום. וחנות נוספת לפודיז, מה שנקרא למתקדמים, החנות של רולנג'ה, חנות התבלינים של רולנג'ה.
אספיסי רולנג'ה.
כן. זה שף צרפתי, בעברו
מאותר כוכבי משלן.
כן, בעברו הוא קיבל 3 כוכבי משלן גם למסעדה שלו. זכה אפילו פעם אחת בתואר השף הטוב בצרפת, ובאיזשהו שלב הוא סגר את מסעדת העילית שלו, השאיר רק ביסטרו קטן, והפך את מרכז העיסוק שלו לתבלינים, איסוף תבלינים מכל העולם, יצירת שמנים מטורפים. יש לו שמן של סיטרוסים, שאי אפשר להבין כמה שזה טעים. אם אתם אוהבים אוכל, אז השמנים שלו גם, הוא יודע מה לעשות איתם. כלומר, יש לו מלח מטובל לדגים ומלח מטובל לבשר. שמן סיטרוס לדגים ושמן סיטרוס לירקות. זה וניל הכי טוב בעולם, פלפלים הכי טובים בעולם. זה פשוט חנות מסחררת. זה הליכה, זה במיוחד להגיע. זה כזה, כן. לא, זה לא הליכה, לדרך.
וגם יש שם מלאי כל כך גדול, שאני ממליץ להיכנס לאתר שלו, לפני שהולכים לראות כאילו את העצה ולהתמקד כאחרת. אפשר ללכת לאיבוד שם ולצאת עם מאות יורוים של קניות.
אתה רוצה שאני אספר לך סיפור עצוב?
כן.
קניתי שם פעם אחת שמן.
כן.
לדיוויד פרנקל. כן. הוא אמר לי, אם את הולכת לפריז תביא לי שמן. קניתי את השמן, חזרתי לארץ, שכחתי מזה. אתה יודע מתי גיליתי את זה? עכשיו כשעברתי דירה.
מה?
מצאתי בקבוק של רולנג'ה. של שמן. אתה יודע כמה זה יקר? זה 50 יורו.
הוא היה טוב?
לא.
לא,
לא זה 80, אתה יודע, זה פג תוקף הדבר הזה.
חבל על כל טיפה.
לגמרי. אז זה המלצות שלי של החנויות המקסימות של פריז.
טוב, נחמד וכיפי, ועושה חשק, לצערי. כי רק עכשיו חזרתי, ואני לא מתכנן נסיעה באופק, אבל...
אני מתכננת, אבל לא לפריז.
לא לפריז. וגם לא לאזור עירוני, לדעתי, את נוסעת.
לא, אני רוצה... היד הבא שלי בעלי זה פורטוגל.
גם אנחנו רצינו לנסוע באוקטובר לפורטוגל.
בואו יחד.
יואו.
רוצה ילדים בטיול שלך עם אבישי?
לא, אני אסע יומיים קודם, תבוא יומיים קודם, ואז אומרי, יצטרף עם הילדים יומיים אחרי.
ואבישי מתי מגיע?
לא, אבישי אפשר להביא אותו. הוא חמוד. גם אומרי חמוד, כן? אבל מישהו צריך לשמור על הילדים, לא...
כן. על מה אתה רוצה לדבר?
תני לי את ההמלצה שלך למקום הכי יפה בפריז.
וואו.
וואו, אבל אחד לאינסטגרם.
למה לאינסטגרם? תראה, אני חושבת שיש נקודה בטיולרי שאתה רואה את הלוברה, ואז יש שם כמה פסלים, שזו נקודה מטורפת, גם תמיד יש שם פריחה אחרת. יש את גני לוקסמבורג, מונמארט אולי?
מונמארט. בוא נדבר שנייה על מונמארט.
יאללה.
מדרגות הסאקרקר. יש בשכונת מונמארט הר קטן וחמוד, זה המקום הכי גבוה בפריז. בקצה יש כנסייה, שיש לה מדרגות מאוד תלולות למטה. אלפי אנשים עומדים שם, מצטלמים שם. זה הנקודה הכי יפה, רואים את כל פריז מולה. אפשר להתחכך שם עם כל התרבויות שיש בעולם בערך. וזה בעיניי, זה הנקודה הכי יפה בפריז, כולל כל הרחובות שמקיפות את הכנסייה מאחוריה. זה מרצפות כאלה, ישנות, קטנות כאלה, רחובות צפופים, מלא כיסוס שתלוי על... אין שם בית שלא רוצים לצלם, כי הוא גדוש בצמחייה ויופי ופריחה. יש שם את היקב הראשון שהיה בפריז, שאמרתי שכדאי לצלם אותו מבחוץ, ואת אמרת, תקבעו לכם כניסה.
לא חייבים.
לא חייבים.
ו... אם אתם צריכים סיבה נוספת לנסוע למונמרט, אז באזור המונמרט יש את אחת המאפיות הטובות של פריז, גונטרן שריה. יש לו קרואסון היסטרי, אני מתה עליו, אני מודה שלא אכלתי אותו בפעם האחרונה, לא הגעתי בפעם האחרונה למונמרט. אני מאוד אוהב את הקרואסון שלו, והוא שווה, בעיניי הוא שווה נסיעה. אם הסקרקר לא שכנע אתכם, אז הנה עוד סיבה. אתה יודע שזה נורא יפה שכשאתה... עולה על האייפל, אז מהקומה הראשונה של האייפל, אתה באמת רואה את המונמרט בגובה שלך, אתה כאילו רואה את הגבעה הגבוהה, וכשאתה ממשיך לעלות למעלה, אז בסך הכל זה רק גבעה, זה לא הר, אז פתאום אתה כבר לא רואה את מונמרט, היא כאילו לא...
היא לא כזאת מוגבעת.
היא לא כזאת מוגבעת מהר.
הערת הזרה, במונמרט, במדרגות הסקרקר, יש את הריכוז הכי גדול של קושרי החוטים האדומים.
מה זה?
בוא נקרא להם מהגרים. שקושרים לך חוט אדום על האצבע? את מכירה את הפטנט הזה?
לא.
תשמרו, תיזהרו ותברחו מהאנשים האלה. זה מפיוני... זה השיטה שלהם לשדוד אותך. הם קושרים לך חוט כזה אדום על האצבע.
למה? למה שניתן להם את האצבע שלי?
אז זהו, הם באים ואומרים, "Pretty girl, pretty girl", וקושרים לך את החוט, והרבה בנות נופלות בזה. צריך לברוח משם כמו מיטים.
ומה? ובזמן שהם קושרים לי חוט הזה, מקייסים אותי? מה הם עושים?
לא, הם מאיימים עלייך ש... עכשיו, קשרתי לך את החוט, ועכשיו את צריכה לשלם. והרבה אנשים נופלים בזה.
אוי ובוי.
ויש ערימות, ערימות, ערימות.
אני רוצה להגיד שאזור מונמרט והתחתית שלו פיגל, זה לא אזור סימפטי להיות בלילה, בעיניי.
נכון, גם לא רואים טוב מהלילה.
לא, לא, תגיעו בשעות היום, אין בלילה, מה לעשות שם. אבל אם דיברנו על הלילה, תוכנית שלמה שבה דיברנו הרבה מאוד אוכל, דיברנו גם קצת על יין, אבל יש בפריז גם לילה, ולפעמים שנגמר היום בא לך איזשהו דרינק, אז בואו נשמע לסיום התוכנית, איפה שותים דרינקים בפריז? בואו נדבר עם בר שירה. מי אם לא בר שירה?
הלו.
בר?
כן.
היי, מה העניינים?
היי.
הלו, היי גאיל.
אנחנו עם בר שירה, שותף בקבוצת אימפריאל, שבעצם יש לה את הברים האימפריאל, הבושוויק, לאוטרה, והבר החדש פונטנה. בר, אתה בפונטנה עכשיו?
לא, האמת, אני בבושוויק עכשיו, אבל ממש לפני חצי שעה הייתי גם כאן.
בוא תספר לנו ככה, לפני שתיתן לנו המלצות לפריז על הבר החדש.
פונטנה, בגדול, בדיבור על פריז, זה בכלל אירופה, פונטנה מנסה להביא קצת מהרוח האירופאית לתל אביב. לא שחסר לה, אבל קצת לתת את תרבות האפרטיבו, שהיא תרבות של שתייה הרבה יותר כלילה, שופעת, מזמינה, מהן תרבות של שתייה ונשנוש לפני העבודה, זה מה שקורה בעצם באירופה, ואנחנו מנסים לקחת את כל הרעיון הזה כקונספט, להלביש אותו על אחת המרפסות הכי יפות בתל אביב, שממוקמת באחד המקומים המרכזיים, בראש של פינת נחמני, ממש בחצר של מלון 65, זה עוד שיתוף פעולה שלנו עם רש מלונות אטלס, ובעצם אנחנו פה עם פריט שלם שנוגע בג'ין וטוניק וברמוט וטוניק, פריטים, זאת אומרת אנחנו קצת חורגים, הולכים ל... למחוזות השכנים לקוקטיילים, ובעצם לא הייתי אומר ממציא מחדש, אבל נותנים את הצד שלנו לדרינקים. כולי תקווה שאחרי שתתאמו את הדרינקים אצלנו, יהיה לכם קצת קשה לתאום דרינקים במקומות אחרים.
וואו.
אני
מתה,
אני כבר אכלתי, סליחה, אני כבר שתיתי בפונטנה, שתאמתי שני דרינקים, הם מעולים. ויש להם מזרקה באמצע, שהיא מזרקה כאילו... טוב, אתה צריך לבוא לראות בשביל לראות את המזרקה.
תקחי אותי.
בוא נלך.
יאללה.
יאללה. בר, אנחנו ככה לקראת סיום הפרק הכפול שלנו על פריז, ולא דיברנו בכלל איפה שותים דרינקים בפריז. היינו כל כך עסוקים בשווקים ובמסעדות, שאמרנו מישהו צריך להציל אותנו ולתת לנו משהו לשתות.
אני שתיתי לסינדיקט. שתי, את יודעת
סינדיקט.
מה? כן.
אין ספק שהוא אחד הברים היותר מעניינים ומגניבים שיש לפריז. האמת שפריז עכשיו... היא במקום מאוד, מאוד נחמד, לדעתי. יש שם לא מעט ברי קוקטיילים, לא מעט אנשים שמתמחים שם בכל מיני דברים, באמת שיוצאים משם גם לא מעט כישרונות החוצה לשאר העולם.
כן.
מקומות מגניבים, יש שם גם סצנה חמודה של ברים עם אוכל בפריז, קצת כמו מה שקורה פה.
זה נחמד.
כן, יש קבוצה, הקבוצה של קנדלריה פתחה מקום שנקרא למריף לס, שהוא סוג של בר מסעדה קטן כזה עם שייך שיושב במרכז, שעובד במרכז הבר. קבוצה של ליטל רד דור פתחה מקום בשם ברונומיס, הוא סוג של ביסטרו צרפתי קטן עם קוקטיילים מגניבים.
וואלה, טוב.
יש את דניקו, ששייכת לניקו דה סוטו, גם כן בחור ברמן די מוערך ברחבי העולם. מעבר לזה...
שמה יש לו? מה זה הדניקו הזה?
האמת שלא הייתי עדיין בדניקו, קשה לי לתת את זה, לא הייתי, אז אני לא ראיתי תפריט ולא יכול לספר, אני חושב מזה שהם לבושים קצת כולם מהתמונות כמו המלאכים של זן פול גוטייה, אין לי משהו להגיד על זה מעבר. אבל הסצנה מתחילה להתבגר שכמו בכל העולם, אני חושב, היא מתחילה לקבל מקום יותר בוגר ויותר נכון, שבעצם אומר שבברים אתה יכול לעשות דרינקים טובים, ואתה לא חייב ללכת לקוקטייל ברז שמתמחים בעניין. ולכן, זאת אומרת, הקוקטייל ברז מפתחים את הסצנה בעצמם, להמציא את עצמך מחדש, או להתחיל הכי גבוה וקיצוני שאתה יודע, ואז לקחת את הידע ואת המוניטין שצברת, ולהתחיל... להוריד אותו לקרקע ולהוריד אותו למקומות שאנשים שגם לא בעליהם עכשיו קוקטיילים הארדקור לקבל את האופציה לקבל דרינק וקוקטייל טוב במקום שהוא קצת יותר נגיד קל לך לבלוע אותו אם אתה לא חובב קיצוני של ברי קוקטיילים.
אמרת אבל שהסצנה מקבלת שם מימד יותר בוגר, מה הכוונה מימד יותר בוגר?
האמת שפריז תמיד הייתה אופציה קצת שונה בתחום ברי הקוקטיילים, אולי בגלל שבעצם, בגלל ההיסטוריה הקולינרית של צרפת, נורא קשה לה לקבל דברים שמגיעים מחול ולעשות אותם כמו שהם. אז הם תמיד צריכים לתת לזה איזו אינטרפרטציה. אז כשהיא נפתחה, אז רוב הברי קוקטיילים היו מאוד מאוד מהירים, ובניגוד לשאר העולם, ששם היה כאילו מעין תרבות של הברמן בפפיון, ו... אתה רק יושב בבר והשירות הוא מאוד מאוד מוקפד, שם אתה חלט, שם זה, הברי קוקטיילים באו במובן שהוא יותר
צעיר,
יותר בר עמידה, בר מהיר ואלה דברים, וזה הפריד אותם משאר העולם בהקשר הזה, אבל היום כולם מתחילים להתחבט בתוך איזשהו מקום יותר רגוע, יותר בוגר, גם קנדלריה פתחו מקום בשם לגרנד ור, שהוא מעניין יחד עם המרי סלס. יש שם יותר כאילו כיוון שגם מה שקורה פה, ברים עם אוכל ושתייה, עם קוקטיילים טובים ואוכל.
יפה.
פחות הארדקור קוקטיילים. פחות גם הסצנה המהירה הזאת. זה היה שייך לתקופה שכולם נלחמו וקוקטיילים באוויר. וסינדיקט כדרך אגב שהזכרת אותו, הוא מוסד מאוד מאוד מגניב. שהראש, העומד בראשו, סולי ונדו, שגם אחד האנשים היותר קריזמטיים שאני מכיר, וגם אוהב את ארסנו אקסנטון, שהיה פה כבר שלוש פעמים, פתח מוסד שבעצם כולו נועד לשמר את המסורת הצרפתית. אז כל הספירט שנמצאים שם, הם ספירט צרפתים. הכל. למזלם, יש להם מבחר לא רע בכלל של ספירט שמגיעים מצרפת, בין אם זה רומים שגם חלקם מיושנים בצרפת, וחלקם מיושנים בקולות הצרפתיות. קוניה כמובן, ג'יני מצרפת, וודקה מצרפת, קלבדוס שהוא מאוד מאוד חזק שם, ארמניאק.
הם עושים שם בתפריט קוקטיילים שלהם, יש קוקטיילים שכל קוקטייל מייצג איזשהו מוניומנט עיקרי בפריז. אז אם אי פעם תהית איזה טעם יש למגדל אייפל.
נו, מה הטעם שלו?
טעים.
אייפל.
זה השאלה, השאלה הרמה להנחתה הדבר הזה.
כן.
אבל כן, האמת שזה קצת מזכיר את התפריט של אימפריאל היום, שמדבר בדיוק אותו דבר על תל אביב.
נכון, נכון מאוד.
גם התפריט של אימפריאל היום מתייחס לתל אביב בעצם.
אני חושב שיש איזשהו סוג של אהבה וגאווה שנמצאת בערים האלה, שאנחנו מאוד מאוד שמחים לאמץ. אנחנו רואים את עצמנו בתור שגרירים של העיר, בתור שגרירים של מה שקורה פה, ומאוד מאוד אוהבים את תל אביב. אני באמת חושב שתל אביב היא אחת הערים המדהימות בעולם, ובאמת יש לנו מה לתת.
זה נכון. אולי באמת אנחנו נעשה פרק על תל אביב. בר שירה, המון המון תודה. את ההמלצות שלך אנחנו נכניס למפת ההמלצות של התוכנית הזאת. ואם עכשיו נדמה לכם שאתם, למה צריך ברי קוקטיילים בפריז, אז אחרי ששותים יומיים שלושה רק יין, אז מה זה מתאים לאיזשהו קוקטייל? אז תשמרו גם את ההמלצות האלה. בר, תודה רבה.
תודה רבה, להתראות.
תודה.
ביי אורן, ביי
אנזל. ביי. ולסיום סיומת, אם בכל זאת אתה רוצה ברי יין בפריז?
אני,
יש לי בר יין אחד לתת לך. אחד.
אני יודע גם מה זה, תגידי.
מה?
תגידי.
השגרירות בורגון. זה בר שנקרא שגרירות בורגון, הוא נמצא ברחוב האודיאון, שאגב זה רחוב כאילו שמטורף כמה עסקים טובים יש בו במטר על מטר, יש בו את הקרפים אולי הכי טובים בפריז, יש את קומפטואר של ליב קאם דה בורד, שדיברנו על זה פעם קודמת, ובדיוק ממול יש חנות יין קטנה כזאת. כן.
למבסד, נכון.
כן. מה חשבת שאני אגיד? חשבתי שאני אגיד פרנצ'י, נכון?
חשבתי שאני אגיד פרנצ'י, כי דיברנו עליו בפעם שעברה, ולא הרחבנו יותר מדי.
אז זהו. אז גם פרנצ'י יש בר יין טוב, ואנחנו נכניס למפת ההמלצות, יש לי עוד המלצה של בר יין, שקיבלתי מיאיר איידו, איש היין גם פרנקופיל בחסד, שגם איתו צריך מתישהו לעשות תוכנית שלמה על יין בצרפתי, תאמין לי, זה יהיה מדהים. אז יש לי עוד המלצה ממנו.
אוקיי.
נכניס את זה למפת ההמלצות.
טוב, את מפת ההמלצות אפשר להוריד מהאתר של אפרט, מהעמוד של הפרק. תיכנסו לשם עם הטלפונים הניידים שלכם, תלחצו על הלינק וזה יפתח לכם ישר את המפה בתוך מפות גוגל.
כן, ואז עם כל ההמלצות מהתוכנית הכפולה.
מהתוכנית הקודמת ומהתוכנית הזאת, ויהיה לכם נורא נורא קל להתמצא בפריז עם המפה הזאת.
לוקסי, אני קצת עצובה.
כי
זה נגמר.
כי פריז מאחורינו.
כי פריז מאחורינו. כן. דיברנו עליה המון זמן, כמעט שעתיים וחצי בטוטל, ואפשר היה לדבר עליה עוד הרבה. אולי נחזור אליה עוד איזה שנה.
אולי.
בינתיים אנחנו מחכים לכם באינסטגרם של אורן לוקסי, או אפרט
קפטחתון
אנזל. מחכים לכם במייל שלנו, אם בא לכם לכתוב לנו enzel.luxi@strudel.gmail.com. מחכים לכם בפייסבוק, מחכים לכם
כאן.
והיה לנו ממש כיף, מקווים שגם לכם נעשה חשק רב לנסוע לפריז. אנחנו ניפרד בברכת au revoir.
לא אמרנו שיש לנו גם ערוץ יוטיוב חדש. שבו כל הפרקים עולים, ואפשר לשמוע אותם גם דרך יוטיוב, למי שזה יותר נוח לו.
כן.
וגם כמובן להשאיר הערות על הפרקים.
זה ערוץ יוטיוב כמובן בשם הבלבד, שנועד באמת למי שמתקשה להגיע לפרק שלנו מאפליקציות הפודקאסט הנפוצות, לשימושכם.
ביי ביי.
ז'תם.
אובואר. תודה לו.
מרסי. זורקים את כל 4 מילים שאנחנו יודעים בצרפתית.
אני מדבר קצת צרפתית.
יאללה ביי.
ביי.